מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 65 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט בשיתוף פסגות. הרבה נושאים יש לנו היום בתוכנית. אנחנו נתחיל ישר, נדבר גם על סחורות, גם על מזון, בשר, תקשורת, דור חמישי, רביעי, וכמובן נסיים בפינה הקבועה שלנו, הדבר המוטרף שראינו השבוע וככל הנראה לא שמתם לב אליו. ולצורך התוכנית, אילנית שרף מצטרפת אלינו, מנהלת מחלקת המחקר של פסגות. אלן?
אלן.
אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי.
אלן.
אלן, לפני הכל נתחיל, אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, מנועי הכסף, אתם מציפים אותנו שם בשאלות וזה טוב, וברעיונות לפרקים חדשים. כמובן שאתם יכולים גם למצוא את הפודקאסט שלנו מיד אחרי שהוא עולה לאוויר גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט וכמובן באתר כלכליסט. השבוע יש, יעל אלפסי העלתה לנו שאלה בעמוד פייסבוק, ונראה לי שכדאי שנענה לה פה בשידור, זה נושא שפשוט מעניין לא מעט אנשים. אז יעל כותבת ככה, יש לי שאלה, שמעתי הרבה לאחרונה על התפטרויות המנכ"לים של הבנקים הגדולים בישראל, שכבר השבוע מונו, חלק, ושזה בטח קשור להגבלת שכר הבכירים וכדומה, ככה היא כותבת, טוב, היא מוטרדת מזה שאף עיתונאי כלכלי לא כותב ומדבר על זה, שאף פעם לא מזכירים את האופציה של העלאת שכר לעובדים הזוטרים, שמאפשרת בעצם העלאת שכר לבכירים. יעל שואלת אם זה באמת המנכ"לים כל כך מוכשרים, למה לא לעלות שכר לכולם, ואז יהיה אפשר לעלות שכר גם למנכ"לים. אז טיפה רקע על מה בעצם יעל מדברת. יעל מדברת על חוק שכר הבכירים, שמי שבעצם יזם אותו זו החברת כנסת שפרשה השבוע מהחיים הפוליטיים של יחימוביץ', ובעצם החוק הזה מתחלק לשניים. בגלגול הסופי שלו שקיים היום, הוא אומר שתאגידים פיננסיים, יש חוק והשכר של המנכ״ל לא יכול...
בדוק של המנכ״ל, השכר הגבוה ביותר.
כן, לא יכול להיות יותר מפי 35 משכר המינימום בחברה שלו, של אותו בכיר. זה סעיף אחד, וסעיף שני הוא הגבלה שמיד תסביר לנו בדיוק את ההגבלה הזאת, אבל בגדול עד 2.5 מיליון עלות מעביד בשנה. אז אורי, אתה רוצה לענות ליעל?
כן, בקצרה, יש פה שני דברים. דבר ראשון הוא באמת שיש מעבר לכך שיש את היחס של 35 בין השכר הגבוה ביותר לשכר הנמוך ביותר, יש את המגבלה של ה-2.5 מיליון שקל, זה לא מגבלה קשיחה, במובן שהחברה יכולה לשלם שכר גבוה מ-2.5 מיליון שקל, אבל אז בעצם על כל שקל מעבר ל-2.5 מיליון, היא לא תוכל לנקות את הוצאות השכר מהרווח לצורך תשלום מס. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים בסוף על המס שחברה משלמת, מסתכלת על ההכנסות, מנקה הוצאות, זה הרווח, על הרווח משלמים מס, ככל שהם משלמים יותר שכר, ככה גם ההוצאות גדלות. לצורך זה, לפי החוק, כל שקל מעל ה-2.5 לא מוכר כהוצאה לצורך ניקוי מס. אז זה דבר אחד, אני חושב שזה הדבר הפחות מרכזי. הדבר השני, שהוא כנראה יותר מרכזי, זה פשוט שיש המון עובדים בשכר נמוך, בבנקים בכלל, בחברות בכלל דרך אגב, לא רק בפיננסים, בחברות בכלל, בדרך כלל השכבה של העובדים עם השכר הנמוך היא הרבה יותר גדולה מאשר השכבה של העובדים עם השכר הגבוה, ולכן ההצעה של יעל, אני חושב שהיא לא פרקטית במובן שהוצאות הבנק על שכר יגדלו כל כך הרבה, שזה לא מצדיק בעצם את הרצון של המנכ״ל לקבל עוד איקס כסף בשכר, ולכן זה לא קורה, זה לא פתרון שמצאו.
זה גם, אתה יודע, אם יש חברה שמסוגלת להעלות את השכר מינימום בחברה או בבנק או במוסד כלשהו, הם יעלו. זה לא יהיה הסיבה, זה לא ייראה טוב, זה גם לא החלטה טובה לעלות שכר של מינימום במטרה לעלות שכר למנכ״ל, משדר משהו לא טוב.
צריך להבין גם, זה לא ממש אפילו עניין של שכר מינימום, נאמר שיש עובד אחד שהוא מקבל את השכר הכי נמוך. העלית לו, אז יש עכשיו עובד אחר שמקבל את השכר הכי נמוך, אתה צריך גם להעלות לו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. החוק אומר שהשכר הגבוה ביותר יכול להיות עד פי 35 מהשכר הנמוך ביותר, אז זה תהליך שאתה צריך להעלות שכר לעשרות, חלק של לדעתי, אני לא יודע בדיוק, אבל בטח 30-40 אחוז מעובדי החברה, תצטרך להעלות להם את השכר ובאופן משמעותי, ואז זה הופך את זה להרבה פחות פרקטי.
אוקיי, אז נתחיל לדבר על הנושאים שלשמם התכנסנו היום. אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להכיל 10 מיליארד בני אדם עד 2050, האמריקאים צריכים להפחית ב-40% את צריכת הבשר שלהם, והאירופים ב-22%. אז זה לא אני אומר, זה השבוע פורסם מחקר...
מישהו טבעוני אומר?
לא, 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 תתפלא. ממש לא, א', הם לא אומרים להפסיק לאכול, אבל זה השבוע פורסם מחקר ענק של 600 עמודים, של World Resources Institute. זה איזשהו ארגון ללא מטרת רווח. הם הוציאו את המחקר הזה, איך לדאוג לזה בגדול שיהיה מספיק מזון לאוכלוסיית העולם ב-2050. הם עוד פרסמו, אני רק אקריא לכם את הנתונים הבולטים מתוך המחקר הזה, הם אומרים למעשה שהחלק של הבשר מבחינת הצריכת הקלוריות היומית המומלצת באמריקאים, הם בחנו את האמריקאים, היא 3%. עם זאת, גידול הבקר צורך לא פחות מ-43% משטחי החקלאות הקיימים בעולם. הם גם אומרים שם במחקר שבעצם כל השיטות של החקלאות של המאה ה-20 לא ממש רלוונטיות, ואם אנחנו רוצים לדאוג לזה ש10 מיליארד בני אדם שיהיו פה ב-2050 לפי כל הערכות, יהיה להם מה לאכול, אז החקלאים צריכים להגדיל את התפוקה שלהם בלפחות 56%. במילים אחרות, זה אומר שהם צריכים שטח שהוא כפול מהשטח עכשיו של הודו, בשביל לספק פה את הצריכת מזון. אז הם מדברים שם במחקר, לא, כמובן שלא לא קראתי את הכל, לא היה לי כל כך, לא היה לי איזה שבועיים חופש, אבל... כן, אבל בגדול הם אומרים שזה נכון לפתח כל מיני טכנולוגיות, אבל בגדול השיטה הכי יעילה זה לשנות את הרגלי הצריכה שלנו כבני אדם. אילנית.
אז קודם כל, המחקר הזה הוא, אני לא מחלקת ציונים, אבל הוא מאוד מדויק ביחס לנתונים שאני מכירה, לפחות הנתונים שאתה הצגת פה. חלק גדול מהגריינס בעולם, מהגידולים של הגריינס, הולכים להבסת בהמות. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שזה באמת גורם מספר אחד לגידול בצורך בסוג הזה של גידולים, בעיקר תירס. כשסין צורכת מגדילה יותר ויותר בגלל העלייה ברמת החיים שם, צורכת יותר ויותר בשר בהמה. ואז שוב זה גלגל כזה שאתה צריך יותר גידולים על מנת שיהיה יותר בקר וכדי שבני האדם יוכלו לצרוך מספיק בשר או לפחות כדי לספק את הביקושים הקיימים. הסיטואציה הזאת יש לה עוד צעד שהוא בעייתי ברמה העולמית, אנחנו לא נדבר על זה פה עכשיו, אבל חשוב לדעת שהבהמות גם מייצרים את הפולושן הגבוה יותר ביותר בעולם, זה לפי מחקרים אחרים, וגם זו בעיה, לא רק הנושא של הצורך במזון והיכולת להכיל את האוכלוסייה שגדלה ותגדל עד 2050. היום בעולם יש 7.2 מיליארד בני אדם, באמת מדברים על גידול של עד 10 מיליארד בני אדם ב-2050, ויהיה צורך ביותר ויותר שטחי זריעה, כשהיום אחד הבעיות הכי גדולות גם שהחוקרים צופים בתחום האגריקלצ'ר, זה שבעצם בעיות ופגעי מזג האוויר, מזג האוויר קיצוני, ושימו לב שזה משתלב אחד עם השני, גורמים בעצם להקטנה או יגרמו יותר נכון בעתיד להקטנה בשטחי הזריעה. עכשיו, איך זה קשור אחד לשני? אם הבהמות בעצם אחראיות מספר אחד על הפולושן, זה גם מה שגורם לתנודתיות דרמטית במזג האוויר, וזאת הבעיה שאיתה מתמודדים החקלאים. אפשר להסתכל על מה שקרה בחודשיים וחצי האחרונים ברצועת התירס בארצות הברית, ולהבין כמה הדבר הזה יכול להיות דרמטי ומשמעותי. היינו בעצם לפני שלושה, ארבעה חודשים, נפתחה עונת הזריעה בארצות הברית, ומזג האוויר קיצוני שם וגשמים מרובים בעצם פגעו בחקלאים שם שלא יכלו להגיע לאדמות, ובעצם להשלים את אפליקציית הזריעה, וזה בעצם גרם לדחייה בעונת הזריעה, ואנחנו מעריכים שגם התבועות בעונת הקציר יהיו יחסית נמוכות, וזה לא היה רק בתחום של טירה, זה גם היה בתחום של סויה, וזה קורה מדי פעם, לפני שנתיים זה קרה באירופה בתחום של החיטה, ותנאי מזג האוויר קיצוניים זה משהו שאנחנו יותר ויותר עדים עדים אליו, וזה יש לו השפעה גם קצרת טווח, בטח בטווח הארוך היא יכולה להיות יותר גדולה.
אז זהו, אורי, כל מה שבעצם אילנית אומרת פה, המסקנה שלי, המחירים צריכים לעלות.
אני יותר רגוע ויותר סקפטי, מסיבה, אני חושב, פשוטה. קודם כל,
כי אתה אומר שאין התחממות גלובלית, אתה הולך, זה עכשיו
יותר ויותר אנשים מפסיקים לאכול בשר, וזה, אני חושב, תהליך שלא מסתיים ולא צפוי להסתיים, ותהליך שלדעתי הוא גם מבורך, ואני לא אתפלא אם בעוד 50 שנה, כשנבדוק את המסקנות של הדוח, אולי זה יהיה אפילו טבו לאכול בשר, ויותר חשוב מזה, מתחילים לייצר בשר סינתטי, והוא נהיה כנראה יותר ויותר גם קרוב למוצר האמיתי, ואני מניח שעוד 50 שנה, התהליך של ייצור בשר סינתטי יהיה כל כך פשוט וכל כך זול, שאולי לא נצטרך אפילו, או נצטרך הרבה פחות לפחות, בעלי חיים כדי לצרוך בשר. אז יש פה, אני חושב, תהליך ארוך של שינויים ברגלי הצריכה, ותהליך של ייצור מתוחכם יותר, שיכול להביא לזה שבסופו של דבר המסקנות של הדוח לא יהיו כל כך קיצוניות כמו שנדמות לנו היום. לגבי הנושא של בעיות מזג האוויר, זו בעיה שתמשיך להשפיע בטח בשנים הבאות. זאת אומרת, עד שכל מה שתיארתי עד עכשיו, תהליכים מאוד מאוד ארוכים. כשמסתכלים על השנים הבאות, אנחנו רואים, הסיפור של האקלים רק הולך ומקצין. זה לא משהו שקל לשנות אותו, אנחנו רואים את הדוחות של, שכחתי את השם, אבל הדוח של מה עושים כדי למנוע עלייה של מעלה וחצי בממוצע של האקלים, אלה דברים שבלתי אפשרי להשיג אותם, בטח בטווח קצר, בטח בעולם הפוליטי של היום, עם טראמפ ועם מה שקורה באירופה, לא פשוט בכלל, ולכן זה ימשיך להשפיע, אני חושב, על מחירי הסחורות.
זה קשור אליי? סליחה על השאלה באותה, מחירי הסויה והחיטה והתירס שעכשיו דיברתם.
עלינו וזה... פחות, עלינו פחות.
על מי כן?
תראה, בסוף, כשמחיר התירס עולה, שואל את עצמי, האם שקית פופקורן תעלה לי יותר, או שניצל תירס יעלה לי יותר? התשובה היא ממש 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 בשוליים, כי בסופו של דבר, בעולם המערבי, מחיר המזון מושפע הרבה יותר מ... מחיר של הטכנולוגיות, של כוח האדם, החומר גלם
מיתוג.
בסוף... מיתוג. נכון, החומר גלם בסוף, המשקל שלו בקביעה של המחיר הוא מאוד מאוד נמוך. אבל במשקים מתעוררים, המשקל הוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, אוכלים שם מזון רואו, לא עובר את כל התהליכים התעשייתיים שעוברים אצלנו.
לא מזון מעובד.
בדיוק, אז זה משפיע הרבה יותר. ויותר מכך, אם מסתכלים על סביבת האינפלציה, בסוף אנחנו שואלים לא רק איך זה משפיע על הלקית, איך זה משפיע על המשק, ההשפעה במשקים מתעוררים היא דרמטית יכולה להיות, מסיבה פשוטה. אם מסתכלים למשל על מדד המחירים לצרכן בישראל, סעיף המזון הוא כ-15% מסל התצרוכת של משפחה ממוצעת בישראל. הדיור לוקח משקל מאוד גדול, תחבורה, תקשורת, הדברים האלו. במשקים מתעוררים, במשקים פחות מפותחים, אם זה באסיה, אם זה באפריקה, אם זה בדרום אמריקה, הסעיף של המזון במדדי המחירים לצרכן הוא הרבה יותר גדול, הוא 30 ולפעמים גם 40 אחוז מהאינפלציה, כי משתמשים הרבה פחות במוצרים ושירותים שאנחנו משתמשים בעולם המערבי, ואז אם יש תהליך של עלייה במחירי הסחורות החקלאיות, זה מביא לעלייה משמעותית באינפלציה במשקים האלו, משקים שגם ככה סובלים מתנודתיות במטבע הרבה פעמים, מחוסר יציבות פיננסית, העלייה באינפלציה מכריחה את הבנק המרכזי, שזה בדרך כלל המטרה, זו המטרה שלו, למנוע אינפלציה, אז הוא חייב לעלות ריבית, הוא מעלה ריבית בגלל עליית מחירי המזון, אבל אז זה פוגע במשק, ונכנסים למיתון, והמטבע נחלש, ותהליך שיכול להתגלגל איזשהו כדור שלג, פעם האחרונה שראינו את זה, זה היה האביב הערבי. האביב הערבי פרץ בגלל עלייה במחירי המזון. רק שנבין, מחירי הבצל אז עלו, וזה עלו ב-100%, וזה הקפיץ את האינפלציה בהודו בכמה אחוזים, כי המשקל של בצלים באינפלציה בהודו הוא נורא נורא גדול. אז הדברים האלה משפיעים בעיקר במשקים מתעוררים, פחות עלינו בעולם הערבי.
זה נכון, אבל עדיין אני חייבת לציין, למרות שהנתונים הסטטיסטיים שאורי מציין הם נכונים לגמרי, עדיין הנושא של המזון בישראל תופס הרבה מאוד כותרות, מאז לפחות מחאת הקוטג', ואני יכולה להגיד לכם למשל, שבפעם האחרונה שראינו את מחירי התירס והחיטה עולים, היה איזשהו ניסיון של היצרניות לבוא ולומר שהן מעלות את מחירי המזון, והיה על זה רעש תקשורתי מאוד מאוד גדול, ובסוף הם נמנעו מלעשות את זה. כרגע, ממה שאני בדקתי, העליות העיקריות שהיו בסל המזון בישראל, דווקא הגיעו מפירות וירקות, פחות מהנושא של גריינס ומזון מעובד, מזון תעשייתי, אבל אין ספק שאם אנחנו נראה איזושהי עלייה ממושכת בטירה, שהוא מהווה איזשהו חומר גלם שמשתמשים בו בהרבה מאוד מזונות מתועסים, ואם נראה עלייה במחירי החיטה, ואם נראה עלייה במחירי הסויה והסוכר והקפה, אז בסך הכל בסופו של דבר זה יגולגל בצורה כזאת כזו או אחרת על הצרכן. בישראל זה נכון מה שאומר אורי, זה לוקח חלק קטן יותר, אבל עדיין אנחנו כן סובלים פה מעלייה במחירי הדיור, ואנחנו אנשים כן מרגישים את העלייה במחירי הפירות והירקות, ואני חושבת שהעלייה הנוספת שעשויה להתחולל כתוצאה מעלייה בחומרי הגלם, כן יכולה לגרום, אני לא יודעת אם סערה ציבורית, אבל היא יכולה לגרום לחוסר הנוחות בכיס של הצרכן הישראלי.
שרת הפופקורן.
כן. ובמעבר חד מהצרות של המשקים המתפתחים לצרות של העולם המערבי, צרות במרכאות כמובן, השבוע קרה משהו בישראל, אפשר להגיד שזו נקודת המפנה בעצם, וישראל הולכת לדור חמישי. עכשיו, בואו נלך שנייה צעד אחורה, אולי אילנית תסבירי לנו, מה זה בעצם? על מה אנחנו מדברים בעצם על תעבורת מידע בסלולר, ברשת הסלולר. ועד עכשיו היו דור 1, 2, עד 4, כרגע כולם נמצאים בדור 4 או 3, נכון? דור שלישי עדיין.
נכון, בטח, דור שלישי בעיקר. זאת אומרת, הדור הרביעי הוא בשימוש חלקי.
אוקיי, והשבוע ישראל יוצאת למכרז, יצאה למכרז חדש לדור החמישי. אז לפני שתסבירי לנו מי בדיוק יוצא למכרז, למה אני צריך את זה? יש לי, אני רואה טלוויזיה דרך האינטרנט, יש לי סלולר, אני גולל, הכל טוב, מה?
אז קודם כל, העולם הטכנולוגי משתנה בקצב מאוד מהיר, הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים אפילו להבין. אפילו מה שאנחנו, החוקרים ואלו שמתעסקים בזה מסוגלים להבין, ויש יותר ויותר שימושים שצורכים יותר דאטה. אז דיברת על דור אחד בסלולר, אז אני מזכירה לכולם שדור אחד בסלולר, יכלנו בעצם, השתמשנו בדבר, במכשיר הזה, כמכשיר וויס, פשוט כדי לקבל שיחות טלפון, שהן לא בבית תקועות לקיר, זאת אומרת, לא הטלפון שצמוד לנו לאחד הקירות בבית, אלא יכלנו להתנייד, וקיבלנו אותות וויס באמצעות הרשת הסלולרית, ומשם זה הלך והתפתח להודעות טקסט, אם אתם זוכרים, במסנג'רים למיניהם, ואז נכנסה מהפכת האינטרנט, שהגיעה כמובן גם לסלולר, והיא בעצם צריכת הדאטה רק הולכת וגדלה כל הזמן, זה ככה בשביל לתת את, את המעטפת של הדבר הזה, והיא עולה וגדלה, בגלל שלנו יש שימושים נוספים שאנחנו רוצים לעשות על גבי תשתיות האינטרנט, או תשתיות האינטרנט הסלולריות, והיא תמשיך ותגדל בגלל פיתוחים עתידיים, כמו למשל הרכב האוטונומי, כל הנושא של ערים חכמות, בתים חכמים, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה מאוד אפליקציות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש הרבה מאוד פיתוחים שכפי שאמרתי, אנחנו עדיין אפילו לא מצליחים להבין עד הסוף את ההשלכות שלהם על החיים שלנו ועל צריכת הדאטה.
אבל זה לאו דווקא על ה... בטח לא לשיחות, ולא בשביל לראות יוטיוב דרך המכשיר.
ממש לא.
אנחנו מדברים על אפליקציות הרבה יותר מתקדמות שיצטרכו להעביר הרבה יותר דאטה.
לגמרי. בשביל לצרוך וויס, או לחילופין, לצרוך אפילו סדרות שלמות, או סרטים על גבי הסלולר, מספיק ככל הנראה דור 4.
או אפילו חז וחלילה שאני הולך לבית חולים, והבית חולים יודע עליי בדיוק את כל המידע, ושהוא אסף עליי דרך זה. זאת אומרת...
אז לשם זה הולך, זה הביג דאטה. זה כל הנושא של השימוש בביג דאטה, כל הנושא של, כמו שאמרתי, הרכבים האוטונומיים, כל האפליקציות העתידיות האלו, התשלומים שישנו כיוון, כל העולמות האלה לוקחים אותנו בעצם לעולם שצורך יותר ויותר רוחב פס במהירויות גבוהות יותר, וצריך בשביל זה תשתית אחרת. אז בתשתית הפיזית יש את הסיב האופטי, שהוא נפרס בהרבה מדינות מערביות, וגם פה בישראל אגב, ובתשתית הסלולרית המעבר המתבקש הוא מדור 4 לדור 5, ויש כבר מדינות שמתחילות
אגב... תני לי רגע, אני עוצר אותך, תסבירי רגע על הסיב האופטי, מה, הוא מגיע לי ממש לסלון, הוא דרך ה... איך זה פיזית, איפה מניחים אותו? זה מתחת לאדמה, מתחת לים, מה, מאיפה הוא מגיע?
הסיב האופטי, אוקיי, הסיב האופטי מגיע מתחת לאדמה, דרך ה... גובים והקנים במקרה כרגע של בזק או כל חברת תקשורת אחרת. זה סיב מאוד מאוד דג. אגב, אפשר היום במדינת ישראל, יש גם את התשתית שמנסים להרים של חברת חשמל, וזה בעצם פריסה של סיב על גבי תשתית החשמל של מדינת ישראל. זה סיב בעצם שרץ ברחובות ומגיע עד הבניינים בסופו של דבר, ומהבניינים צריך להעלות אותו לקומות, ומהקומות נכניסים אותו לתוך הבית. ולסיב האופטי עצמו אין כמעט מגבלה של נפח ומהירות. מה שמגביל את הסיב זה בעצם ה-devices בשני הצדדים. זה מה שקיים אצלי בבית, ובצד השני מה שקיים אצל החברות. וככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כמובן שה-devices האלו הם הופכים להיות טובים יותר וחזקים יותר, ואפשר יהיה להעביר יותר ויותר דאטה על גבי הסיב. זה בניגוד למשל לקצבים שאפשר, שהם מוגבלים, שאפשר להעביר על תשתית נחושת או תשתית כבלים כמו שיש להוט. זאת אומרת, זה הדור הבא בתשתיות הפיזיות של העברת דאטה. בתשתיות הפיזיות, בסלולר, זה כמו שאמרנו, עברנו מדור 3 לדור 4, ועכשיו זה הדור החמישי.
מה הלוחות זמנים?
תראו, בסיב האופטי בישראל יש כבר פריסה, יש הרבה בעיות מול משרד התקשורת, חוסר הסכמה בין בזק למשל, ש...
אולי כי אין שר. לה...
נכון.
לא, יסר, סליחה.
יסר, אבל יש ממשלת מעבר, נכון. אפשר להגיד, זה לא משהו ש... משרד התקשורת לא מתפקד בצורה מלאה, למרות שכפי שראיתם, כן יצא המכרז לדור 5, עם זאת, יש איזשהו ניתוק במה שקורה בשטח לבין הרצון של משרד התקשורת בעצם לקדם את הדברים האלו. משרד התקשורת, במיוחד בראשותו של המנכ״ל נתי כהן, לדעתי מאוד מבין את הצורך בתשתיות הפיזיות האלו ובתשתיות הסלולר, כדי ש... אגב, זה לא רק כדי לתמוך בכלכלה, זה גם צורך ביטחוני של המדינה ובכלל, אז מבינים את הצרכים האלו, אבל זה פוגש שוק שאני יגדיל ואומר, שוק יחסית מוכה, אוקיי? תחת תחרות מאוד מאוד אגרסיבית, בשוק הסלולר יש היום שש שחקניות שפועלות, מחיר הסלולר ירד בצורה דרמטית לרמה שלא קיים, היא לא קיימת בשום מקום בעולם המערבי, אנחנו גם דיברנו על זה פה בעבר, היום אתה יכול לקבל טלפון סלולרי במחיר של 19 שקלים, 29 שקלים, עם קצבי גלישה מאוד יפים, וזה בעצם מחיר שאתה, אתה יודע, כולם אוהבים להשתמש באנלוגיה הזאת, אבל זה מחיר שאתה משלם פחות או יותר על מנה פלאפל, וזה מה שאתה משלם עבור הצריכה החודשית שלך. עכשיו, זה בסדר להכניס תחרות, וזה היה מצוין המהלך שמשרד התקשורת עשה, כי בסך הכל חברות התקשורת פה היו פרות חולבות שנהנו, והצרכן שילם באמת תעריפים מטורפים לאורך שנים על גבי שנים, אבל שום קיצוניות היא לא טובה. חוסר תחרות זה דבר לא טוב, ומצד שני תחרות שהיא אגרסיבית ומשוללת רסן זה דבר לא טוב. אז היום הצרכן נהנה ממחיר מאוד נמוך, אבל מחר הוא יהיה בבעיה מהסיבה המאוד פשוטה, שכל העולם מתקדם, כפי שאמרת, לדור 5 ולאפליקציות חדשות, כשבישראל כרגע לחברות הסלולר, ובכלל חברות התקשורת נמצאות בבעיה, והן מתקשות לראות את ההחזר הכלכלי על ההשקעה הזו, ואם מדינת ישראל בעצמה לא תכניס את היד לכיס, ולא תשקיע כסף בתשתיות האלה, כמו שאגב קורה במדינות אחרות, או לחילופין, תכווץ קצת את התחרות על מנת שהלחץ האגרסיבי הזה ירד מהחברות, הן לא יוכלו להשקיע. ואל תשכחו שמדובר בעצם בחברות פרטיות בסופו של דבר, שיש להם מודלים כלכליים, ובסופו של דבר הם עושים את הקלקולציה שלהם, מה כדאי להם לעשות.
להשקיע או לא? יכול להיות מצב שלא יהיה פה דור חמש?
קודם כל, בוודאות אני אומרת, כמעט בוודאות, סליחה, אני אף פעם לא אומרת שום דבר בוודאות, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת עד הסוף, אבל אפשר לומר שכמעט בוודאות אנחנו נהיה בדילי מאוד רציני מול העולם, כי כבר היום יש פריסה של דור 5 בהרבה מדינות מערביות, וזה עדיין לא, זה אפילו לא מתחיל לקרום עור וגידים פה במדינת ישראל. שוב, אם החברות לא יראו החזר השקעה ולא יראו איך בעצם הן מצליחות לקבות פרמיה על השירות הזה, אז לא יהיה להם אינסנטיב להשקיע. אז במכרז שפרסם משרד התקשורת, כן הוא נותן כל מיני הטבות, והוא כנראה יגביל גם את מספר המשתתפות במכרז, אבל עדיין העלויות של פריסה של דור 5 הן עלויות של מיליארדי שקלים, ומצריכות משאבים מאוד כבדים מהחברות, וביום יום עם ה... ברד אנד באטר שלהם הוא כזה שלא מאפשר גידול בהשקעות, אז כנראה שזה לא יקרה.
שזה פגיעה בטח במשק כמו ישראל.
בוודאי.
שבנוי על הייטק, על ייצוא, על טכנולוגיה.
נכון, על פיתוחים.
פיתוחים לסלולר, בהרבה תחומים. בעיה. אני מניח שאנחנו נראה את משרד התקשורת עושה צעדים, דיברו על זה כבר לפני, אם אני לא טועה, איזה חודש, על... אולי קביעה של מחיר מינימום לחבילה, כל מיני דברים שלפני, דרך אגב, 4 שנים, 5 שנים, היו נשמעים
הזויים
לחלוטין, כן. כי כל הכיוון היה להוריד מחירים, להוריד מחירים. בסוף, יותר מדי תחרות, גם בה יש איזושהי בעיה. נכון שהצרכן נהנה מזה ביום-יום, אבל באנד גיים הוא נפגע.
מתי יהיה לי דור 5 בטלפון?
אתה רוצה שאני אנחש?
כן.
לא, לדעתי 5 שנים מהיום זה אופטימי.
אני אסע, את אומרת, קודם כל ברכבת הקלה, ואז יהיה לי דור 5.
נכון, אלא אם כן, באמת תהיה התעשתות, והשוק יתאזן. אנחנו היום נמצאים בסיטואציה של תחרות, כמו שאמרתי, אגרסיבית, וחוסר שיווי משקל בשוק הסלולר. צריך להבין, ובכלל, בשוק התקשורת, צריך להבין ששוק התקשורת, חברות התקשורת, הן חברות השקעה, הן חברות שצריכות להשקיע כמויות מאוד מאוד גדולות בקאפקס. ושוב, זה לא ניתן אם הן רואות כל הזמן ירידה בהכנסות והתכווצות ברווחיות שלהן, עד לכדי אגב רווחיות שלילית שראינו בחלק מהחברות ברבעונים עברו. אני רק חייבת לציין שמשרד התקשורת הכניס שחקנית נוספת, שישית, לא בפעימה הראשונה, שזה לדעתי היה מיותר לחלוטין, אני לא מבינה את המהלך הזה, כי גם ככה כבר ה-churn rate, שזה בעצם המעבר של לקוחות בסלולר היה מאוד מאוד גבוה, והמחירים ירדו בצורה מאוד משמעותית, כשהיו 5 שחקניות, והמחירים היו עדיין נמוכים משווקים אחרים בהשוואה, ועדיין נכנסה מתחרה נוספת, ובגלל זה אני חושבת שלבוא ולעשות טלאי על טלאי, להוסיף טלאים לשמיכה הזאת, זה דבר שהוא פחות טוב, וכן צריך קצת אומץ, ולעשות מהלכים שהם לא פופוליסטיים, וכן להקטין תחרות באמצעות מיזוגים ורכישות. זה לא איזשהו כללה להגיד מיזוגים ורכישות בשוק הסלולר, בשום שוק לא משלמים 29 שקלים על הטלפון הסלולרי, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם אתה תשלם מחר בבוקר 40 שקלים עבור השירותים שאתה מקבל, אתה לא תנזק מזה כל כך, ואני אגיד לך גם למה. אם תעשו בדיקה, אוקיי? במשקי הבית בישראל, סביר להניח שאתם תגלו, שחלק גדול ממשקי הבית, שיש להם טלפון קווי היום, כנראה משלמים יותר עבור הטלפון הקווי שלהם, בהשוואה לטלפון הסלולרי שלהם. שזה צריך לגרום להרמת גבה ולהרבה מאוד סימני שאלה.
נכון.
כן.
אני כך. מודה באשמה.
אז זה מראה לכם על אסימטריה רגולטורית.
אוקיי, לחלק האחרון של הפודקאסט שלנו היום, הדבר המוטרף שראינו השבוע וככל הנראה לא שמתם לב. אורי, אתה רוצה להתחיל?
אני פשוט רוצה קודם כל להתנצל בפני המאזינים על השבועות האחרונים ועל הפליאה שלי, איך קורה שעדיין אין ראש ממשלה בבריטניה. אבל גיליתי איך זה קורה, והאמת שזה עוד יותר מפתיע אותי, וזה עוד יותר הזוי מזה שאין ראש ממשלה. והתשובה היא כזו, בניגוד לבחירות לראשות הממשלה, שבה כמובן יש יום בחירות, כמו אצלנו, כולם הולכים, בוחרים, אלקטרונית, שמים פתקים בקלפי וכן הלאה, הבחירות לראשות מפלגה נעשות רק על ידי הצבעה בדואר. וזה אומר שאנשים באיזושהי עיירה ליד צ'סטרפילד שמה, צריכים ללכת לסניף הדואר, לחכות שהדבר שמגיע בטח פעם בשבוע לעיירה, יבוא, ייקח את השק, יעביר את זה, וזה לוקח זמן. מסתבר שהבחירות האלה לוקחות 22 ימים. מאוד רומנטי.
מאוד בריטי.
מאוד בריטי.
הם רק היו צריכים לאפשר גם דרך עמיונים לשלוח את הבחירה, וזה בכלל היה מושלם. אבל זה לא שלא קורה כלום, קורה, פשוט קורה מאוד מאוד לאט. לפי דרך אגב הערכות, גיליתי את זה במקרה, כי ניסיתי לחפש איפה זה נמצא ומי מוביל, אז מהפתקים שכבר הגיעו, בוריס ג'ונסון מוביל ביפר, והוא כנראה יהיה ראש הממשלה הבא של בריטניה, עד הבחירות הבאות. הבחירות הבאות יכולות לנוע בין כל דבר בין בעוד 3 חודשים לבין 2021, אם אני לא טועה, זה הבחירות שקבועות בחוק.
שהיא תחושה שנדבר מתישהו בעתיד בפודקאסט הזה על בריטניה שוב.
אוטוטו. ברגע שבוריס נכנס לתפקיד, אנחנו נדבר על ברקסיט ברצינות תהומית, כי הסיכון עולה משמעותית איתו. הוא ינסה להילחם באירופים, והם לא ייתנו לו, וזה יעלה מדרגה.
טוב, הדבר שאני ראיתי השבוע, משהו שדיברנו פה לא מעט, אתה במיוחד, עקום הצועות, רק נזכיר בקצרה, עקום צועות נורמלי, אומר צועות איגרת חוב של מדינה כלשהי, לטווח קצר יותר, הצועה של האיגרת, למשל, 3 שנים, בעיקרון אמורה להיות נמוכה מצועת האיגרת 10 שנים, מכיוון שאם אני קונה את האיגרת לטווח ארוך יותר, אז הסיכון גבוה יותר, והסיכון מתומחר בתשואה. עד כאן זה. עכשיו, ארגנטינה. מה מסתבר? שיש שם היפוך עקום תשואות. עכשיו, זה לא היפוך עקום תשואות בין 3-10 שנים, כמו שדיברנו בארצות הברית, נכון? נכון. אלו היו הטווחים.
זה בגלל צפי להפחתת ריבית ודברים כאלו. בארגנטינה זה מסיבות אחרות לגמרי.
בדיוק. אז לפני שנה, ממשלת ארגנטינה, בצעד מפתיע ביותר, מכרה אגרות חוב ל-100 שנה. והיה השבוע לרגע מסוים, לפני כמה ימים, שהקום התשואות של 9 שנים, התהפך עם מקום התשואות, זאת אומרת, התשואה ל-9 שנים, הייתה גבוהה יותר מהתשואה ל-98 שנים.
מדהים.
כן.
זה כי האג"ח הזה ל-100 שנה, מאיזושהי סיבה זכתה לביקושים מאוד גבוהים דרך אגב. אני אומר מאיזושהי סיבה, כי ארגנטינה זו מדינה שכל הזמן פושטת רגל. היא עד היום עדיין עסוקה במשפטים, בסדרי החוב שלה עוד מ-2001, והיא כבר בהסדר חוב נוסף. מי קונה אג"ח של ארגנטינה ל-100 שנה? אני לא מבין. דרך אגב, להבדיל 1,000 הבדלות, ואני לא אומר את זה בצחוק או בסרקזם, באמת להבדיל 1,000 הבדלות, לפני בערך חודש, אם אני לא טועה, ממשלת ישראל הנפיקה, הנפקה פרטית אמנם, לא בשוק, אלא למשקיע אחד, הנפיקה אג"ח ל-50 שנה, בריבית קבועה של 2%. שזו הנפקה מדהימה. אז אפשר לצחוק ולהגיד, עוד 50 שנה, תהיה פה מדינה, לא תהיה מדינה, תהיה פה מדינה, ובריבית של 2%, זה אדיר מבחינת המדינה, זה אומר ירידה, זה אומר עלויות בעצם מימון מאוד מאוד נמוכות, נמוכות משמעותית מקצב הגידול במשק, מה שאומר שאנחנו מייצרים את ההחזר ריביות הזה כל הזמן, וזה יופי של הנפקה לממשלת ישראל, ואני חושב שזה כן ירבו, צריך לנצל את הריביות הנמוכות שיש היום, כדי להנפיק כמה שיותר חוב ארוך טווח בריביות קבועות, מה שיקל אחרי זה בעצם על התשלומים הממשלתיים, מה שמפנה כסף לדברים אחרים וחשובים יותר, כמו בריאות, חינוך, ולא תשלומי ריביות.
אז 100 שנה קדימה אני אקבל 9% על הריבית של ארגנטינה.
נפלא.
רק אני צריך שיזכו באיזה 2 מונדיאלים כדי שהמדינה לא תתפרק ויהיה בסדר.
לא, אם
יזכו הם יצטרכו לשלם פרימיות לשחקנים. נכון. לא יזכו.
נכון.
אגב, ההתהפכות של העקום בדרך כלל, באמת, לא בדרך כלל, אבל קורית הרבה פעמים במדינות כאלו, בגלל חוסר אמון ביכולת של הממשלה באמת לשלם את האג"ח של הטווח הקצר. בגלל זה אתה רואה שהתשואה בטווח הקצר היא יותר גבוהה מהתשואה של הטווח הארוך, כי אומרים, בטווח הארוך אתה לא יודע באיזה סייקל אתה תתפוס את המדינה, גם כלכלי או האם אתה צריך להיחלץ מהמצב של הטווח הקצר, אבל בטווח הקצר מבינים שהמשאבים של המדינה לא מספקים, לא, כנראה לא יספיקו כדי לשלם את
זה קרה באיטליה, זה קרה ביוון, דרך אגב, אפילו בארצות הברית.
ארגנטינה כמה פעמים.
בארצות הברית, כשיש את הסיפור של תקרת החוב, שלא ניכנס עכשיו לכל הטכניקה, אבל בגדול זה אומר שהממשל אין לו כרגע מזומנים, והוא צריך לעשות איזושהי חקיקה, להעלות את תקרת החוב, ואפשר לדבר על זה, אני אדבר על זה בטח לקראת ספטמבר, כי אנחנו נגיע שוב לרגע הזה. היה פעם אחרונה שזה קרה, זה אג"ח לחודשיים למשל נסחר בצורה יותר גבוהה, מאג"ח לשנה. למה? כי היינו לקראת תקרת החוב, ואנשים לא היו בטוחים, אם בעוד חודשיים הם יקבלו את הכסף חזרה.
זה מנוגד לכל תיאוריה כלכלית שאי פעם, סיכון או לא סיכון. כן, זה לא עניין כלכלי, נכון? כן. אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.
נשתמע בשבוע.